שלום רב לכם מאזינות ומאזינות הבריקדה, הנה עוד פרק בעיצומו של משבר פוליטי, בעצם לא משבר אבל בהחלט דרמה פוליטית, ואם לא אכפת לכם, אני אקח אתכם לתוך מסע קצר יחסית במרחבי הפוזיציה. מכירים את הביטוי פוזיציה? פוזיציה, פוזיציה, כל אחד יש לו פוזיציה. כל פרשן שכותב משהו, אומר משהו, יש לו פוזיציה. מה זאת אומרת? ברור, פוזיציה. אתה כאילו לא יכול להיות אובייקטיבי. אין דבר כזה. אם אתה מנתח משהו, אתה חייב להיות בפוזיציה. אם אתה בעד נתניהו, אז אתה בפוזיציה של ביביסט. אם אתה לא בעד נתניהו, נגד נתניהו, אז אתה בוודאי אנטי-ביביסט. וימצאו לך איזושהי פוזיציה. השאלה הגדולה היא מהי פוזיציה. מה זה הדבר הזה? כאילו, יכול להיות... אני אשאל הפוך. האם יש דבר כזה, עיתונות אובייקטיבית? לא יודע. ולכן, עוד מעט אני אצרף לכאן את עמיתתי המוכשרת והחכמה, אלכסנדרה לוקש, מגישה, כן, מגישה טלוויזיה, רדיו, בחורה מוכשרת מאוד, ואני אתווכח, אני לא יודע אם אני אתווכח איתה, אין לי מושג, אבל אני אנסה לעזר בה כדי לנסות ולהבין מהי פוזיציה. ולמה אני אומר את זה, חברי הבריקדה? כי... הניסיון לעשות דה-לגיטימציה לעיתונאים היום, על ידי הצוותם באיזשהו מקום, כלומר, אם הם מבקרים את השלטון, הם אנטי-ביבי, אם הם לא מבקרים את השלטון, הם בעד ביבי, וזה בולשיט כמובן, זה קשקוש מוחלט, אין חיה כזאת, זה מופרך לחלוטין. אבל צריך לדון בזה, כי אנחנו העיתונאים, ואני עיתונאי, וגם אלכסנדרה העיתונאית, אנחנו מנסים כל הזמן לשדר, רוצים, חייבים, אין דרך אחרת, לשדר אמינות, ישירות, יושרה, זה מה יש. עכשיו, צריך לדון בסוגיה הזאת. אז זה מה שנעשה בבריקדה הפעם, באמת, ננסה לנתח את הפוזיציה. תנו לי להגיד שלום, עם מחיאות כפיים, יש לי, את יודעת אלכסנדר שיש לי פה מחיאות כפיים איפשהו, רגע, חכי שנייה.
מה, אתה איש של אפקטים, אמרתי לך?
לא, לא, אני לא, אבל חכי שנייה, יש לי פה כפתורים, רגע. הנה את.
לא, עכשיו אני מרגישה כמו בתוכנית של ה-80s.
אלכסנדרה לוקש, גבירותיי ורבותיי, מגישת אולפן ויינט.
תודה, אני לא צריכה אפקטים, רק סופרלטיבים.
אני מחפש את המחיר, הנה רגע.
לא, אבל אתי לה, לא הבנת. אני לא צריכה אפקטים, רק סופרלטיבים. לא צריך תיקים באפלה.
הנה, גבירותיי ורבותיי, הנה, קבלו אותה. אני אעשה את זה עוד פעם, חכו שנייה.
לא רגע, שנייה מילה, אצלנו בגלץ, בזמני שזה היה לפני...
אצלנו בגלץ.
עידן ויובלות.
כן.
קראו לזה אינסטנט.
אינסטנט.
והיה מבחן אימתני שהיה צריך לדעת בדיוק מה כל כפתור אומר. אם לא הצלחת, נדונת לבכות.
אלכסנדרה, יקירתי, אנחנו עובדים באותו המקום, באותו מקום עבודה, ואת יודעת שהאולפן הזה הוא די חדיש, אולפן הפודקאסטים של ויינט, שאני מקליט בו את הבריקדה, ולכן, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, קבלו את אלכסנדרה לוקש!
לא, לא ידעתי שאני מעוררת אלה הרצה, תודה.
ההבזקים שלה, זהו.
זה מדהים, מטילה, שאתה זה שהפעלת את הכפתור הזה, למרות שהבן אדם שהכי יורד עליך בחיים האלה, זאת אני.
בוודאי, כן.
לא, לא ימצא בן אדם כמוני.
בוודאי בנוגע לכפתורים אלקטרונים.
לא, שזה מדהים. יש לי, לפני שאתה ממשיך, שזה מדהים, אני הכנסת הרבה פעמים לטוויטר ולרשתות החברתיות, ואני רואה שכותבים את השמות שלנו בכפיפה אחת.
אלכסנדרה ואטילה?
כן.
אנחנו סוג של, אתה יודעת, אנחנו לא, מגישים ביחד כבר מדהים. כמה שנים.
הרבה, אבל...
כן.
אבל זה מדהים, כי אנחנו הרי במחלוקת מאוד גדולה למי
כל
שמכיר.
הזמן. כל הזמן.
ואז כותבים אותנו בחיפה אחת, ואז אני אומרת...
מצד שני, אנחנו גם חברים מאוד טובים. בואי נגיד את האמת. בואי נגיד למאזינים.
אז זה הפך להיות פודקאסט על שנינו?
לא, מה פתאום? את לקחת את זה לשם. אז עזבי, בואי נעזוב את זה. בואי, שמעת את הפתיח?
שמעתי.
יפה. אז יש דבר כזה פוזיציה? אנחנו בפוזיציה? עיתונאים.
אני חושבת שכן, ואין דרך להימנע מזה, תילה. אין דרך להימנע.
מה זאת אומרת?
אין דרך להימנע.
לא, אבל זה אומר שאין דבר כזה אובייקטיביות. בואי נשים את זה על שולחן.
לא, לא, יש דבר כזה אובייקטיביות. אם אתה באמת מסוגל לשמור על הרשת פנים מסוימת,
את מסוגלת?
ועל טון מסוים, אני חושבת, ואני חושבת שמי שצפה לנו ומאזין לנו בשנים האחרונות למד להכיר את ההבדל, אבל זה באמת צריך להבין.
אני לא בטוח שיש הבדל בינינו, כי בסוף אנחנו רוצים כותרת.
לא, לא הבנת.
מה עושים עיתונאים? הרי אנחנו מחפשים כל הזמן כותרת, נכון?
אנחנו מאוד רוצים
כותרת. גנץ או ביבי זה סיים סיים, מה ההבדל?
נכון. אבל אני... תן לי שנייה להשתים את התשובה שלי, ואז תבין מה אני אומרת לך. קודם כל... אנחנו, יש לנו פוזיציה, כי אנחנו לא מגישים סתם, אנחנו לא מראיינים סתם, אנחנו מראיינים עם דעה מסוימת, אנחנו לא ניתן לדעה להשפיע.
רגע, אור, יפה, יפה. קחי רגע את המיקרופון יותר קרוב אליך, כי אני רוצה לשמוע אותך יותר טוב. אור, יפה, תודה. כולנו בעלי דעה, נכון? אין בן אדם בלי דעה, זה לא קיים בעולם דבר כזה. ולכן, אם אנחנו בעלי דעה, כאפגידנו כאנשי מקצוע לנסות לחבות את השריפה הזאת ששמע דעה. זו שריפה. כי בעולם שבו מצפים עיתונאים להיות אובייקטיביים, אנחנו צריכים לחבות את כל להבה שהיא כאילו שורפת את האובייקטיביות. אבל אין דבר כזה. את חושבת א', אני חושב ב', עמיתנו חושבים ג', ד' וכו'. זה לא משנה. אבל כשיושב פוליטיקאי באולפן אצלך, למשל, בסדר בבוקר, באולפן וויינט, ב9 בבוקר, ואת מתנפלת עליו, לא משנה, את רואה אם הוא ימין או שמאל, מרכז, ליכוד או, 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 או כחול לבן או עבודה, לא מעניין אותך. או שכן.
לא, תשמע, אני פשוט מרגישה שיש איזושהי תחושה כרגע בקרב הצופים שלנו, שרוצים שנבנה איזושהי ממשלה מסוימת, אוקיי. כמו שהם רוצים.
כן.
לא באובייקטיביות.
אבל עזבי את הצופים. אני שואל אותך, כעיתונאית שקמייס, לא, עוד מעט 20 שנה תגידה, במקצוע.
תקשיב, אני בחיים לא אתן הדעה האישית שלי... להכתיב משהו.
יפה, אז אין לך פוזיציה.
אני לא אתן.
אז אין לך פוזיציה.
לא, אבל מה שאני אומרת זה, שאני תמיד אשאל משני הכיוונים, ומכיוון מסוים תמיד יגידו שאני מפוזיציה.
עזבי, רגע, עוד לא הגענו לזה, חכי. אני מדבר על אלכסנדר ועטילה.
אני כבר התחממתי ואתה עדיין...
לא, את רץ קדימה, את לא התחממת. את פשוט הלכת עכשיו להילחם. אני רוצה רגע להתעכב עלינו העיתונאים. כי הרי כל הפרק הזה... צריך וחייב לעסוק בפוזיציה שלנו. אלכסנדר לוקש, עטילה שומפלבי, יונית לוי, תמרי שלום, לא משנה, אודי סגל. כולנו, כאילו יש לנו פוזיציות. אין לנו, אני רוצה להסביר
לנו,
את זה.
אין לנו פוזיציה.
אנחנו רוצים כותרת.
כל מה שאני לא רוצה... לא, תראה, אני חושבת שזה מתחלק לשניים. דבר ראשון, אני רוצה כותרת באתר.
נכון.
ודבר שני, אני תמיד, אבל תמיד, תמיד, אתווכח עם המרואיין שמולי. תמיד. לא יהיה דבר אחר. אני מרגישה שאני... זה משהו...
אז אין לך פוזיציה, אלכסנדר. לא, אין לך.
אין לי פוזיציה, אבל אני מצטערת, עטילה, ופה אנחנו מתחלקים לשניים.
אוקיי. מה זאת אומרת, אני פה ואת שם? כאילו מה, יש הבדל?
לא, לא אתה ואני.
אה.
יש לעיתונאים פוזיציה. יש דבר כזה ושום
לא,
דבר...
לא, אז אני אגיד לך משהו אחר, רגע. סליחה. יש עיתונאים, שזו את, ואני טוען שגם אני, ויש שופרות. תועמלנים.
אתה מתחיל איתי פה חזית אחרת, שאני יכולה לדבר על זה שעות.
בואי נדבר על זה רגע שעות.
למה כשמישהו מדבר באופן מופגן פרו-ביבי, אז זה הופך להיות תועמלן של ראש הממשלה.
מה התפקיד שלך?
רגע, ואם רביב דרוקר או מישהו אחר, שוב, אני בכוונה נוקטת בשם של עיתונאי מכלי תקשורת אחר.
כן.
אז זה הופך להיות עיתונאי לוחם. למה זה לא עיתונאי משתן זרים?
אני אגיד לך. כי אם אתה משרת את השלטון, במהות, כל המהות שלך, כבן אדם שמחזיק את המיקרופון, זה לשרת את השלטון, אם אתה, זה מה שאתה עושה למחייתך, אז אתה שופר.
לא, עטילה, עטילה.
ואם אתה מבקר את השלטון, שזה התפקיד שלנו, כלבי השמירה של דמוקרטיה.
מדינת ישראל היא לא... השלטון הוא זה ששולט בכלי התקשורת ושולט בכלי התרבות וכולי. לא, בדיוק. ולכן, בישראל הרבה יותר פופולרי להתנגח כרגע בשלטון הימין.
זה לא פופולרי, זה תפקיד.
ולכן, למה עיתונאי שדבק דווקא בשלטון הזה, שהוא לא מקבל שום פופולריות בימין, הופך להיות אוטומטית שופר? דווקא בעיניי, זה משהו שהוא מאוד מאוד לא טריוויאלי בעולם הזה של התקשורת.
אוקיי. את חושבת שבן אדם שמעלים את החובה או את הזכות, בסדר? לא חובה, זו זכות. זו זכות גם. לבקר את המשטר, את השלטון, את המפלגה השלטת, את ראש הממשלה. הוא מעלים את זה, הוא לא רואה בזה שום צורך. אין צורך לבקר, הכל מושלם. האם הוא עיתונאי, by definition? אני שואל אותך עכשיו כעיתונאית, כמה זמן את? 17 שנה בעיתונות?
הרבה יותר לדעת.
יותר, כבר. יפה. אז יש לך טונה של ניסיון, היית בגלי צהל, וויינט, מגישה ראשית, you name it. האם זה נורמלי שבן אדם אומר, את השלטון אני לא מבקר, הכל טוב אצל
לא,
השלטון.
לא, עטילה, אבל זה לא העניין.
זה כן העניין.
אני מבקר תמיד את השלטון. אני...
את כן, אבל לא. יש חברים שלך שלא.
ואני בטוחה שגם אילון מגל וגם ריקלין, אבל זה לא העניין. אבל העניין הוא משהו אחר. למה באופן אוטומטי קוראים לגלי טאוב, אני לא מדברת עליי, אף אחד... קוראים לי בטוקבקים שופרית לפעמים, אתה יודע, וזה פוגע בי. למה בגלל, באופן אוטומטי, אם אני לא מבקרת את השלטון הקיים, באופן שבו רוצים שאני אבקר אותו, אני הופכת להיות שפרית. לא, אבל...
את לא, בואי. אני רוצה להגיד, אני שנייה רוצה להגיד משהו לטוקבקיסטים של פייסבוק.
קראו לי שפרית.
אני יודע, אז מה, אז קראו לך, גם לי קוראים כל מיני דברים. בסדר, מחבל, בוגד וכאלה. עזבי, אני אומר את זה עכשיו בפומבי. אלכסנדרה לוקש, אמיתתי להגשת אולפן וויינט, עם עיתונאית מקצוענית ברמת על, שאין דברים כאלה, והיא תריב עם סבתא שלה אם צריך, כדי להוציא משם סיפור או כותרת.
לצערי, אני
או...
סבתות כבר.
whatever, אמא שלך. היא תעשה את זה. ולכן, כל התגובות האלה בפייסבוק, הן מביכות. מה זה? אנחנו מסתכלים תמיד על השידורים, החיים שלנו בכל מיני פלטפורמות, ואנחנו רואים את התגובות. וכותבים פוזיציה וזה ושופרית, את לא שופרית, לא היית בחיים שלה שופרית.
אני חייבת להגיד משהו, מפריע להם.
ריקלין זה שופר.
אז זהו, עטילה, מפריע לצופים שלנו ולגולשים שלנו, וזה משהו שחייבים להגיד. מפריע להם שאוטומטית אני לא איזושהי, מה שנקרא, שמאלנית פרו ממשלת שינוי, והכל בסדר. אני אגב לא פרו אף אחד.
רגע, אבל אם ראש הממשלה יגיע, אם נתניהו יגיע, תפרקי אותו.
ברור.
נו, יפה. זה התפקיד שלך, אבל בדיוק. זה בדיוק העניין.
לא, אבל עצם העניין, אתה יודע, אני חייב לשתף אותך במשהו. קראתי כמה תגובות מהבוקר הזה. כתבו, אלכסנדרה ממורמרת, היום אלכסנדרה עצובה.
אנחנו מקליטים ב-31 במאי, כן? אוטוטו ממשלת שינוי.
כן, כי אינה, היא ממורמרת וכולי. עצוב להם שאני לא מתייחסת לממשלת השינוי הזאת כאל הדבר הזה, כאל משיח. וזה מה שחבל לי.
אבל זה תפקיד שלך. אגב, אני חושב שהתפקיד שלך, כעיתונאית, כפרשנית, כמנתחת, כמראיינת,
להטיל ספק בהכל.
ברור.
לשאול מה האידיאולוגיה שלכם.
נכון? נכון. אבל לא, אבל אני חוזר למשהו אפריורי. זאת אומרת, יש פה דיון שהוא קצת דפוק, אם את מסתכלת על זה. פוזיציה. אני לוקח את המילה הזאת פוזיציה. היא לא מעצבנת אותך? אותי מוציאה מהדעת.
תשמע, אני לכאורה יכולה להגיד שהיא מוציאה אותי מהדעת, אבל זה לא שלא השתמשתי בה בעבר.
נכון, אבל פוזיציה, מה זה פוזיציה? כל דבר שאני רוצה נגיד, לנגח אותך על, עמדת, על שאלה, סתם שאלה, שאל שאלה טובה, בסדר? לא מתאימה לי.
אבל נגיד, שאלת פוזיציה. מפוזיציה.
נכון, מה זה פוזיציה? יש דבר כזה פוזיציה? אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו. עכשיו אני לשנייה לוקח את המיקרופון אליי למונולוג, ותתפרי, כאילו, תתפרצי מתי שבא לך. אני טוען, לא אני טוען, אני קטן, מי אני? אבל אין עיתונאי אובייקטיבי 100%, אין חיה כזאת, נכון? את מסכימה איתי בזה, אלכסנדר?
אני חושבת שאין.
אין, יפה, אוקיי. עכשיו בוא נדבר רגע על החלוקה. יש איזשהו צפי במחנה השמרני שיהיה איזון. האיזון אומר, דמוקרטיה, בית המשפט העליון, שלטון החוק, שוויון בפני החוק, חירות האדם, זכויות אדם, כל זה על אותו משקל, אליבד השמרנים, על אותו המשקל כמו למשל פשיזם, בסדר? פשיזם כזה או אחר, לא משנה. פשיזם זה מילה קשה. לא יודע מה, דיניין על בית המשפט העליון. לא, זאת לא אותה דעה. אני כעיתונאי, כדמוקרט, כליברל, כנאור, אדם נאור, מערבי, אני רוצה שהדמוקרטיה תהיה חזקה יותר מכל דעה אחרת. ולכן אני אלחם עליה. ברור שלי בפוזיציה.
תקשיב, אז לי, עטילה, אני חושב שאני באה ממקום טיפה שונה. אני באה ממקום מאוד מאוד דמוקרטי, והמקום הזה מאוד חשוב לו. ומצד שני, אני מלאה בביקורת על המערכת המשפטית. מלאה בביקורת על הפרקליטות, על בית המשפט העליון, על גורמים אחרים. ואני חושבת שיש יותר מדי גורמים בתקשורת הישראלית, שאומנם אתה אומר, כולנו באים מאותו מקום לכאורה אובייקטיבי, יש יותר מדי גורמים שחושבים שהם במקום אובייקטיבי, בעצם הם באמת דוברים של הפרקליטות. בעצם הם באמת דוברים יותר מדי של מערכת משפטית מאוד מסוימת. ולכן יש פה משהו שצריך להשתנות לעד.
את מדברת ספציפית על מערכת המשפט.
ספציפית על מערכת המשפט.
את חושבת שבית המשפט העליון הוא מוטה? הוא שמאלני?
אני חושב, זה לא עניין ששמאל ימין בכלל. אוקיי. בכלל, בכלל.
בסדר, זה התקדמנו, תראי.
זה עניין של ליברליות מול שמרניות. אבל
יפה.
אבל יש פה עוד גורם. קודם כל, עובדתית, עובדתית. ברגע שגורם שמרני נכנס לוועדה למינוי שופטים, והיה לו פתאום תוקף, פתאום השתנה מערך הכוחות. ותחשוב על ההחלטה האחרונה שראינו במערכת המשפט. פתאום אנחנו רואים את ההבדל. 6 שופטים הולכים לכיוון מסוים, לכיוון מסוים. 3 שופטים הולכים לכיוון מסוים. 3 שופטים שהם בכירים, בכירים במערכת המשפט העולמית.
אבל כל התפקיד של מערכת משפט עצמאית זה שאנשים יחשבו שונה.
אז, אבל
לא בקו ישיר בדום מתוח.
פה בדיוק היה עניין. ואם הילד שקד וכולי, וגורמים במערכת השמרנית ימנו שופטים, אז תיקח את זה
כמובן מאליו. היא מינתה את מינץ?
היא מינתה את מינץ, והוא חשב מסוים.
היא מינתה את שטרן?
באופן מסוים. בדיוק.
יופי.
ושני הגורמים האלה,
אחלה, לצד. אחלה, אחלה. אבל ואם, זה אומר,
רגע. ואם היא וגורמים נוספים, ימנו עוד 5 אנשים שחושבים באופן הזה, מה יקרה אז? פתאום, לדעתי, פתאום, עטילה, בוא נאמר את האמת. אם האופי של הוועדה למינוי שופטים משתנה, פתאום גורמים שונים יגידו, אז פתאום שינו את אופי הגורמים שבוחרים את הרכב בבית המשפט העליון, פתאום כנראה גורמים מסוימים משפיעים על אופי בית המשפט העליון.
מה את אומרת? שבעצם פתאום
יפקפקו בהחלטות בית המשפט העליון.
ואת טוענת שהליברלים יגידו בואו נשנה את הרכב.
כן.
של הוועדה.
כן.
שעכשיו כאילו מתאבדים על זה.
כן, אין לי ספק שכן.
אוקיי, אני אגיד לך משהו.
יותר מזה, עטילה, יש בעיה היום בבית המשפט העליון. אתה יודע, לא מדברים על זה כמעט. לא מדברים על זה.
מה הבעיה?
יש בעיה?
הוא ליברלי מדי. אליבא דה אלכסנדר לוקאס הוא ליברלי מדי.
זה לא ליברלי. ליברליות זה דבר חיובי.
נו.
אקטיביסטיות.
או.
לא, כי אני בעד, עטילה, אני בעד.
כן, אבל זה בא ביחד כנראה.
לא, כשבית המשפט העליון חושב שזה לגיטימי, לפסול כל דבר שהכנסת מחליטה, שזה גוף רלוונטי לא פחות מבית המשפט העליון, אם לא יותר.
אני יכול להשאיר?
אז כן, זאת בעיה.
אני יכול להשאיר.
בבקשה.
אוקיי. יש כאן מאבק פוליטי, שאם מסתכלים עליו לעומק, הוא בכלל לא שמאל וימין. את מכירה את העמדה שלי בעניין הזה, ואני גם קצת אוכל לך את הראש בשנים האחרונות, סביב הסוגיה הזו של זה לא שמאל וימין, זה ליברלים, שמרנים וכדומה, קונסרבטיבים. מדינת ישראל לא מסוגלת לצאת מהלופ הזה של שמאל וימין. לא מסוגלת. כי בין היתר כי נתניהו מגבה את זה ומעודד את זה וכדומה. אני חושב שזה לא על ערבים, זה על ערכים. לא על ערבים, אלא על ערכים. ולכן את צודקת לגמרי לגבי זה שקפצת לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון הוא סוג של מראה, מבואה, אני לא יכול אומרים את זה, אני עולה חדש. מבואה?
בבואה.
בבואה, בבואה, אוקיי. שכאילו בית המשפט מראה את החברה הישראלית. עכשיו, בית המשפט לא אמור להיות החברה הישראלית, כאילו 20% ערבים, 20% חרדים, 20%, זה לא אותו הדבר. זה אגב, זה בדיוק אותו דיון, שאומר איזה סוג של מדינה את רוצה שתהיה פה. איזה סוג? ליברלית, נאורה, מערבית, פתוחה, פרוגרסיבית, או שמרנית, דתית. אני יודע בדיוק מה העמדותייך בעניין.
מה העמדות שלי? מה העמדות?
את אזרחית ליברלית.
ליברלית, אבל לא חושבת שמערכת משפט צריכה להכתיב הכל.
נכון.
זה לא הופך אותי לשמרנית.
אבל את רוצה שבית המשפט יהיה חזק.
אני רוצה שבית המשפט ישקף את העם. בישראל.
באיזה מובן?
בישראל. בואי
תסביר לי. את רוצה שהתושבים באשדוד יהיו להם... את גדל באשדוד.
נכון.
יש המון עולים מבית המועצות. את רוצה שיהיה שופט רוסי כאילו?
ממש לא.
לא, אוקיי, אז ברור שלא.
זאת לא העמדה שלי. עטילה, ובגלל זה, אני מעולם, אני חושב שזה לגיטימי להגיד, גם לא הצבעתי, אני לא הצבעתי למפלגה קטנה, תמיד אני מנפיעה למפלגות גדולות. בעיניי, העניין הוא לא לשקף את העם. זה לא העניין. בטח לא ליברליות ושמרניות וכולי, אבל העניין הוא אחר. אתה צריך להכריע לפי השיקול הדמוקרטי. ויש איזושהי תחושה שבמערכת הדמוקרטית הישראלית, בכל פעם מנסים לסכל את החלטות העם. זה קורה גם במערכת המשפט, וגם במערכת המחוקקת כמובן. יש איזשהו ניסיון להגיד שהעם הוא טיפש. אני חושבת שזה לא טריוויאלי להגיד מה שאני אומרת, כי בכל פעם מי שאומר את זה, זה אלה אנשים לכאורה שאפשר לקרוא להם מוקצים. ואני חושבת...
מי מוקצה?
לא.
מי אומר את זה? הוא אומר את זה אבישי בן חיים. בסדר? פרשם בכיר בערוץ 13.
עתילה. אני לא מדבר על זה.
הוא מדבר על זה, וזה בדיוק הנרטיב שלו.
וכל הברנצ'ה מסלקת אותו מעל פניה. אגב, אני לא מסכים עם כל דבר שאבישי בן חיים אומר. אגב, לפי אבישי בן חיים, אני ישראל הראשונה, שזה מצחיק, אני ישראל השלישית בכלל.
אנחנו עולים, בואי נגיד את זה. את ואני עולים חדשים.
נכון.
לא חדשים, עולים.
מבחינת אבישי בן חיים, דוקטור בן חיים, אתה ואני, ישראל הראשונה. אני לא תגביך, אני מרגישה ישראל השלישית.
אני מרגיש ישראל הראשונה. עבדתי בשביל זה מאוד קשה. אגב, אני גאה בזה. אני לא מצליח להבין מה הבושה בלהיות אליטה.
אז אתה מרגיש ככה, אני לא. אני לא.
למה? את לא בא לך להיות אליטה? מה רע בלהיות אליטה?
אני לא רוצה להיות אליטה, ואני גם לא אליטה.
אני לא מבין. תסביר לי שנייה. מה רע בלהיות אליטה?
כי אני גדלתי עם ההורים שלי.
ואני גם...
ההורים שלי אף פעם לא היו אליטה.
את בת יחידה? לא. יש לך אחות.
הייתי...
אני בן יחיד בחיפה. גדלתי בקריית אליעזר.
אז אני גדלתי באשדוד.
יפה. השנינו עולים, עולים.
תמיד הרגשתי אחרונה.
איך את האחרונה? את מגישה בחירה בוויינט.
עתילה, כמה לקחתי להגיע למקום הזה? לא, לפי...
אז מה, עובדים?
אבל זה דווקא ביקורת שלי, אבישי בן חיים.
ג'ון, לא יודע מה, אני יודע מה אתה נשם.
אתה מתבלבל פה. זאת הביקורת שלי, אבישי בן חיים, שחושב שאוטומטית שאם אתה כאילו בא מאיזה אשכנז או משהו, אתה הופך להיות משהו, אבל אתה לא מקשיב לי, עתילה.
נו, אני מקשיב.
אני איתך.
אני איתך?
אני לא באותה דעה כמוהו. אתה פשוט לא הקשבת לי.
אוקיי.
אבל, אפשר להגיע למקומות מסוימים. זה לא משנה. כי בסוף, גם כשכבר הגעתי למקומות מסוימים, ושמעו את הדעות שלי, זלזלו בי. ואני רוצה להגיד לך משהו, עתילה.
כן.
לא, כאילו, באמת, משהו אמיתי.
לא, סליחה רגע, לא הבנתי עדיין את הדיון. איך זה קשור לו? שנייה, נגרלנו להיסטוריה האישית והפרטית שלנו. וזה סבבה. כי שנינו עולים פעם חדשים, היום עולים ותיקים, ובסך הכל עבדנו יפה. את זוכרת את אורי אורבך שדיבר, לכו לתקשורת והשתלטו בציונות הדתית, אז בסדר, עולים...
בציונות הדתית, ובעלייה שלי אף פעם לא היה את זה, זה היה כל כך...
והנה את שם, וליאור קודנר בכיר בארץ, ומיליון ואחד אנשים שאף אחד לא יודע שהם ברית המועצות...
ליאור קודנר ממש לא בעלייה שלנו.
לא משנה, אבל הוא עדיין ברית המועצות לשעבר.
אני
מרומניה ואת מברית המועצות מולדובה, מאיפה שאת?
אני לא מקבלת...
שנייה, את מגישה את ישראל השלישית? מה זה ישראל השלישית?
אני לא מקבלת מה שאתה אומר.
אבל את לא ישראל השלישית, אלכס.
אני כן ישראל השלישית.
לא, את לא.
אתה יודע מה? אני תקש את זה.
את מגישה בטלוויזיה, את לא ישראל השלישית.
אני אגיד לך איך הגעתי לזה. עתילה, אני ישראל הכי שלישית שיש. ליאור קודנר ממש לא היה בעלייה שלי. ממש לא בעלייה שלי. אני, מגיל אפס עם הורים, באמת עלו בשנת 90 ונלחמו. אני לא רוצה להגיד אפילו איך נלחמו לחיות פה.
אלכס, אני מכיר.
לא, אתה לא יודע.
אני בטח שאני יודע, אני הייתי שם. מה זאת אומרת, אני לא יודע.
אתה עלית כמוני, אבל אתה כאילו...
רק ממדינה אחרת, פלוס מינוס אותו דבר.
אבל אתה מתכחש, או שאתה מתכחש את ההליך, או שזה לא היה אחרת. כי אצלי ההורים שלי באמת לא היה להם אמצעים. ואני, ההורים שלי לא היה להם אמצעים בשנת 1990. ואנשים שמרגישים מקופחים עכשיו...
נו. כן. לא, אני מסתכל עלייך כאילו במבט חודר כזה, אני אומר, אוקיי, מה היא רוצה להגיד? אבל אני אגיד לך משהו. אלכסנדרה, את ואני, אלכסנדרה לוקש עולה ממולדובה, עטילה שומפל ועולה מרומניה ב-1990, לא יכולים לטעון בשום רגע נתון כרגע בחיים שלהם שהם ישראל השלישית. וגם לא השנייה, אגב.
שטויות, עטילה.
לא, לא שטויות.
ישראל השלישית. ישראל השלישית, עטילה. כי אף אחד, ישראל השנייה, זה אנשים שהגיעו לפה במעברות בשנות ה-60, וה-70 מקסימום. ההורים שני הגיעו לפה.
באיזה שנה?
גם אני. בלי שום דבר. כלום. בלי כלום.
נדה.
כלום.
ואת טוענת שאת ישראל השלישית.
אז מה אני אם לא ישראל השלישית?
את לא, את קפץ 7 מדרגות קדימה.
למה? בזכות ההורים שלי.
עבודה קשה.
ובזכות העבודה שלי.
נו.
אבל אני ישראל השלישית.
אני לא.
וככה אני מרגישה.
אני לא מרגיש ככה.
כי אתה עטילה, כל הזמן רצית להיות ישראל
השלישית. ואת יודעת מה ההבדל בינינו? שאת הגעת בגיל 3.
ואתה בגיל
11.
11. זה משהו.
ויפה. ואת היית אמורה להיות הרבה יותר ישראל הראשונה ממני בהרגשה. כי את לא עברת שום דבר במודעות, בתודעה, כמו שאני עברתי. אבל שנייה רגע, אנחנו ברחנו.
אני לא מצליחה להבין, כי אני מרגישה ישראל... לא.
אלכסנדרה, את מגישה בטלוויזיה, באתר הכי גדול במדינה.
ואיך עשיתי את זה?
בעבודה קשה.
עבודה קשה, ועד היום...
מדהים.
ועד היום אני שומעת, כן, זה אשכנזים מול ספרדים, אני אומרת, ואיפה עולים ברית המועצות?
מה זה רלוונטי? וואו, בלבלת אותי עכשיו. בלבלת אותי.
רציתי לבלבל אותך.
את כאילו תומכת באבישי בן חיים, אבל גם סותרת אותו בהפוכה.
כי אני לא תומכת בו.
אוקיי.
כן, זה... וואי, עטילה, אתה לא הקשבת לי מההתחלה.
הקשבתי. אנחנו לא ישראל השלישית, בסדר? והפוזיציה שלך ושלי, לצורך הדיון, היא פוזיציה שונה לגמרי.
תקשיב, עטילה, זה צריך להילמד באוניברסיטה העברית כתרגיל בפוזיציה. מי בפוזיציה של מה?
כל הפרק הזה של הבריקדה...
או תרגיל בפסיכומטרי.
כל הפרק הזה של הבריקדה בעצם נולד מזה שאת ואני יושבים באולפן.
ולא מצליחים להבין איזה דור
אנחנו. את מגישה, אני מפרשן או ההפך, זה לא משנה. ואנחנו מסתכלים על התגובות בפייסבוק, וכולם צועקים, לא משנה מה יוצא לנו מהפה אגב. פוזיציה, פוזיציה. ואני טוען ש... ופה אני הולך לסגור לך מיקרופון כדי שאני אוכל לעשות מונולוג בלי שתפריעי לי. זה הפודקאסט שלי. תראו, חברים וחברות, מה זה נהיה בריקדה? המילה פוזיציה מוציאה אותי מדעתי, ולא סתם נכנסתי לאולפן, והבאתי את אחת הנשים הכי חכמות בתקשורת הישראלית, ואני עובד איתה כבר המון שנים. אני רציתי פה לטעון טיעון. המילה פוזיציה היא קיימת והיא מופיעה כל הזמן, אבל יש צדק בפוזיציה. אני לא יכול לתת איזון לדעות קיצוניות, פשיסטיות, שמרניות, אנטי-ליברליות. אי אפשר. זה לא על אותו, לא על אותה במה. ברור שיש פוזיציה, הפוזיציה שלי היא דמוקרטיה, שלטון החוק, ליברליות, פתיחות, קבלת האחר, זכויות אדם, חופש הביטוי. כן, כן, אם זאת הפוזיציה שלי, יש לי פוזיציה. אני צריך להתבייש בדבר הזה? הנה, פתחתי אותך.
פתחת אותי, תודה, כי התכוונתי ללכת.
לא, אל תלכי לשום מקום, אין מצב. אבל אני אומר ברצינות,
כאילו. אז אני חייבת להגיד לך.
אין לנו, תקשורת צריכה לקדם התקדמות, לא אחורה, קדימה.
זה באמת יהיה הספר של הדברים שלי. זה בסדר שתגיד את זה במקום שלך.
כן.
מה זה הרעשים האלה?
התקעתי במיקרופון.
זה לא בסדר, עטילה, אבל לבקר עיתונאים... עם...
לא, אין לי בעיה.
לא, 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 לא.
עיתונאים אין לי בעיה.
עם נקודה אחרת.
אין לי בעיה עם עיתונאים, אלכס, זה בדיוק עניין.
יש יותר מיני אנשים ש... שוב, זה מחזיר אותי לנקודת ההתחלה, למה אלכסנדרה ככה זה?
אלכס, בואי, תפסיקי. את לא, אין לך שום...
זה מעצבן אותי.
נכון.
ברמה קשה, שיש אנשים, והם שייכים באופן מובהק לשמאל הישראלי, ולא לימין, שחושבים שכל עיתונאי צריך להיות אוטומטית שייך לשמאל הישראלי.
לא צריך,
לא,
מה פתאום?
עטילה, עטילה.
אבל רגע, אפשר להסכים.
אבל זה שנייה, הסיכום אלכס, שלי לפוזיציה.
אלכס, גבירות הבבותיי.
כן,
מאזינות ומאזינות הבריקדה.
בריקדה.
למי שמצטרף. רק עכשיו, ממש עכשיו, בדקה.
מה עטילה, זה לא רדיו.
זה קורה, לא, אני יודע.
מי ששמע בהתחלה יהיו איתנו.
אני מערך בפעם הראשונה חברה, אבל בעיקר קולגה שאני מאוד מעריך ומעריץ.
רגע, עטילה, כמה תחליות של הבריקד היו עוד עכשיו?
כמה פרקים.
כמה פרקים?
לא מעט.
מה, ורק עכשיו אני פה?
כן, בסדר.
הייתי בטוחה שאני מהראשונות...
כי את מקצוענית, סוף סוף אני מקיים דיון על התקשורת, אני לא מקיים את זה כל יום. אלכסנדרה לוקש פה.
כן.
מגישה בחירה בוויינט. אין יותר בחירה ממנה.
אין.
ניסיתי לעשות לכם מחיאות כפיים, אז זה לא הלך. הנה, אוו!
יואו, זה מחזיר אותי לגלת, זה אשכרה מחזיר אותי לגלת.
כן, אני מודה לעידן ארבלי על האפקטים.
עידן ארבלי לא פה, ואתה עושה לו בבקשה, הוא לא רוצה שאתה דבר.
שוב, שוב.
הוא לא קרקרית על הדבר.
על כל פנים, אני אסכם, לאט לאט אנחנו ב-30 דקות של שיחה.
תסכם.
תודה.
תודה.
אז זהו זה, אתם יכולים לרדת בינתיים מן הבריקדה. אם עד הפרק הבא לא בא לכם להתאפק, אתם מוזמנים להאזין לפרקים הקודמים. והכי חשוב, שלחו לי הערות או רעיונות בכיף גדול. אפשר להשיג אותי בטוויטר, בפייסבוק וגם באימייל, toplerstrudel@gmail.com. ועוד דבר, אם לא קשה לכם, שתפו בלי בושה. להירשמו כדי לקבל התראות על כל פרק חדש שעולה לאוויר.